מסכת בבא בתרא דף נון. נתחיל בעמוד הקודם, שבע שורות מלמטה. הראיה יש, תמה נחת רוח עשיתי לבעלי. למדנו במשנה, בעל שהוא מחזיק בנכסי אשתו, דהיינו, היה אוכל את הפירות. זה לא נחשב הדבר הזה כראיה, כחזקה, שאכן באמת הוא קנה את השדה ממנה. לא רק במקרה רגיל. דהיינו, הרי כל אישה שמביאה שדות בנדוניה שלה שהם נכסי מלוג, אמנם השדה שייכת לאישה, אבל הבעל זכאי לאכול את הפירות. במקרה כזה, בוודאי שאם הוא אוכל פירות, והוא אומר שזה מוכיח שאכן קניתי ממך את השדה, העובדה שאכלתי את הפירות, ודאי זו לא ראיה, כי הרי מן הדין מגיע לאכול את הפירות. אלא גם באופן שהאיש הזה כתב לארוסתו, עוד לפני הנישואין, שהוא מוותר על כל אכילת הפירות שהנכסה מלוג. ובפועל, לאחר הנישואין, הוא כן אכל את הפירות. ועכשיו הוא טוען, הוא אומר, אם אכלתי את הפירות 3 שנים, זה מוכיח שקניתי מכת השדה, אחרת למה אכלתי? אז דמנו במשנה שזה לא נקרא חזקה, זה לא הוכחה. אומרת הגמרא, משמע מכאן, דווקא אם אין בידו שטר, לראיה שהוא קנה את השדה ממנה, אז התנא אומר, מה שהוא יחזיק בשדה, זו לא הוכחה. כי ייתכן שהאישה ויתרה לו, האישה לא מתקוטטת עם בעלה על דברים שכאלו, אתה רוצה לאכול, תאכל לבריאות. אבל אם הבעל יביא ראיה, יביא ממש שטר שכתוב שמה שהיא מכל את השדה, משמע שהמחר אכן חל, וזה באמת שייך לבעל. מקשה הגמרא מדוע? הרי אותה אישה יכולה לטעון, הבעל ביקש ממני שאני אמכור לו את השדה, אז כתבתי לו שאני מוכרת לו רק לעשות לפניו נחת רוח, אבל לא התכוונתי ברצינות למכור לו. מיכל עומדים את הסברה הזו, מילת נען לקח מן האיש, וחזר ולקח מן האישה מכחו בטל, אלמה, אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי, אחנה מי תמה נחת רוח עשיתי לבעלי. אדם כאשר מגרש את אשתו, הוא צריך לשלם לה כתובה. במידה ואין לו כסף לשלם, האישה זכאית ללכת ולטרוף מהלקוחות שקנו קרקעות מבעלה, מפני שכל הקרקעות הם כולם משועבדים לכתובה של האישה, כי השטר של הכתובה שלה הוא קודם לשטרי המחר שמכר את השדות לכל לקוחות. מה הדין באדם שהלך וקנה איזה שדה מהבעל, ולאחר מכן הלך לאישה ואמר לה, תמכרי לי את הזכויות שלך בשדה הזו, כלומר תמכרי את השעבוד, שאם ידע חלילה וחס תתגרשי או בעלך ימות ולא יהיה כסף לשלם, אז את מוותרת על הזכויות שלך בשדה הזו, את לא תטרפי ממני את הקרקע שלי. והיא חתמה לו. אם באמת אחר מכן היא צריכה לגבות את הכתובה שלה, בעלה מת, עדינו שיכולה לטרוף את השדה הזו. יאמר לה לוקח, אבל את חתמת לי? יכולה לומר לו, לא התכוונתי ברצינות למכור לך. מה שעשיתי זה רק נחת רוח לבעלי, אם אני לא אתחיל לריב איתו, אז לכן הסכמתי. אם כן אומרת הגמרא, נלמד משם את הסברה הזו גם אלינו, שבשעה שהבעל מביא שטר, שהיא מכרה לו את הנכסי מלוג האלו, הרי היא תאמר לו, כל מה שעשיתי זה אך ורק לעשות לך נחת רוח, אבל לא התכוונתי ברצינות למכור לך את השדה. עונה הגמרא, היתמר עלה אמר הבא ברב הונה, לא נצריכה אלא באותן 3 שדות, אחת שכתוב לה בכתובתה, ואחת שייחד לה בכתובתה, ואחת שהכניסה לו שום משלה. נעצור כאן באמצע הדברים. ואת הגמרא, ההלכה הזו, שאישה שכתבה שטר מחר ללוקח, יכולה לומר שלא התכוונתי ברצינות ואני לא מוכרת לך ואני עדיין רוצה לטרוף את השדה הזו עבור כתובתי, הרי נאמר שזה לא בכל קרקע, אלא רק ב3 שדות. איזה 3 שדות? הדבר הראשון, אם אדם כתב לאשתו בכתובה שלה, אומנם כל נכסים שלי אחראים בשביל הכתובה של האישה, אבל שדה אחת הוא כתב אותה במפורש, שאם לא יהיה כסף שלם, את תגבי את כתובתך מהשדה הזו. במקרה שכזה, בוודאי שאם הבעל מכר את השדה הזו, והאישה כתבה שהיא מוותרת על זכויות השעבוד בשדה הזו, המכר הזה לא חל. מדוע? פני שבלי שום ספק, היא בוודאי, כל מה שהיא סומרת על כך שאם צריך לגבות הכתובה היא תגבה, זה על השדה הזו. כי אומנם כל השדות משעובדים, אבל זו בעיקר, כי הוא פירט את זה. אז ודאי מה שהיא כתבה, לא התכוונה לכך באמת. ואחד שייחד לה בכתובתה, גם אם הוא לא כתב את זה מפורש בשטר הכתובה, אם על כל פנים, לאחר מכן, הוא אמר את הדברים בעל פה, כמובן בפני עדים, על שדה מסוימת שהיא תגבה ממנו את הכתובה, ואחר כך הוא מכר אותה, והאישה חתמה שהיא מוכרת זכות שעבוד, ודאי גם כן, שהשטר שהאישה כתבה זה בטל. ועוד שדה שלישית, אחת שהכניסה לו שום משלה. דהיינו, אם האישה הביאה נדוניה איזה שדה, והשדה הזו היא הכניסה בתורת צרון ברזל, מה המשמעות של הדברים? כאשר היא מביאה את השדה הזו, היא אומרת, השדה הזו שווה 1,000,000 שקל, ככה השמאים אומרים. אתה יכול למכור את השדה, אבל אתה חייב לי 1,000,000 שקל. במידה והקרקע הזו תהיה זולה יותר, אתה צריך להשלים לי. במידה והקרקע הזו תתייקר יותר, אתה חייב לי 1,000,000 שקל. מכרת, לא מכרת, אתה חייב את הסכום של השווי של הקרקע הזו היום. היום. עכשיו, במידה והיא הכניסה לו את השדה הזו, נקרא, הכניסה שום משלה. אומנם הוא רשאי למכור את זה. אבל אין ספק שבעיקר דעתה, שאם מחר הבית צריך לשלם את הכתובה, כגון שיגרש אותה או שימות, הדבר הראשון שמאיפה היא תיקח, זה מהקרקע הזו, כיוון שהייתה כבר בעבר שלה. אומר לי על כך רבה ברבונה, רק על 3 שדות האלו בלבד, אמרנו עליהם את הדין של המשנה, לקח מן האיש וחזר ולקח מן האישה, אז מקחו בטל. אומרת הגמרא, למעוטי מאי, מה התכוון לשלול איזו שדה, אם הוא חזר ולקח מן האישה, המקח קיים ואין לה זכות לטבוע ולטרוף מהשדה שלוקח. אלי מה למעוטי שאר נכסים, כל שכן דהביה לה אבא, דאמר לה, עינייך נתת בגירושין ובמיתה. ואת הגמרא, אם כוונתו לומר שאם הבעל מחר שאר הנכסים שלו והאישה חתמה לאותו הקונה שאכן היא מבטרת על השעבוד, האם נאמר שבזה, אם יצטער מחר לטבוע את הכתובה, הייתכן לומר שהאישה לא תוכל לומר שעשית רק נחלות רוח לבעלי? ודאי שכן. למה? זה קל וחומר. ומה? בשלושת השדות שהזכרנו מקודם, הרי יש לאישה רגשות מיוחדים כלפי השדה הזו. למשל, ברגע שהאיש כותב לאשתו את השדה הזו, אני נותן לך לכתובתך, מכאן תגבי. אין היגיון שיבוא לוקח ויגיד, תחתמי לי כאן שאת מבטרת. למה מבטרת? הרי הבעל אמר לי שזה מיועד לכתובתי. מה פתאום? אם האישה תטען כזו טענה, ויגיד, אני לא רוצה לחתום, יש בהחלט מקום סביר שהדברים יהיו מובנים ויתקבלו על הבעל ולא תהיה איבה. ובכל זאת אמרנו, שיכול לומר, חששתי ממחלוקת ואיבה עם בעלי וחתמתי. קל וחומר, השאר נכסים שאין לה שום קשר מיוחד לאותה שדה. אם היא תסרב לחתום לאותו הקונה, הרי ודאי שיבוא הבעל ויתחיל להתקוטט ותהיה לו איבה איתה, ויאמר לה, למה את מפחדת לחתום? וכי את חושבת מעלה בדעתך שאת רוצה להתגרש ממני? ולכן כבר מתכננת. איך את רוצה לגבות כתובה? לכן את לא רוצה למכור, מה הבעל? חיים בשלום. ואת כבר מחכה שבעלה ימות, ככה שהיא כבר תוכל לקחת את הכתובה? אז ודאי וודאי, שאם היא תאמר, כל מה שאני חתמתי על לוקח, זה נעשות תחת רוח לבעלי. הדברים שלה הגיוניים? אז אם כן, כשרבה ברבונה אמר, שהכוונה היא רק ב3 שדות אלה ולא בשדה אחרת, על איזה שדה התכוון רבה ברבונה, שאין לאישה זכות לטעון ולומר, שאני עשיתי את זה רק כדי למנוע איבה ונעשות נחת רוח לבעלי. הגמרא אלא למעוטי נכסי מלוב. מדובר בשדה כזו, שאותה שדה היא שייכת לה. בשעה שהביאה את הבני דוניה, היא לא נתנה את זה לבעלה. זה עדיין שייך לה מבחינה משפטית. רק מה? לבעל יש זכות לאכול את הפירות, כמו המקרה שנזכרנו בעצם במשנה. במקרה שכזה, בוודאי שאם הבעל ילך וימכור את הקרקע הזו שנכסה מלוג שלה, ויבקש הלוקח, שגם היא תחתום לו שהיא מוכנה לוותר. במקרה כזה, האישה יכולה לומר בלי לחשוש, אני לא מוכנה לחתום על שטר המחיר. למה? כי השדה הזו היא נחשבת שלי לגמרי. ואם היא תאמר שהיא לא מוכנה למכור, בוודאי שלא תהיה שום איבה עם בעלה. ולכן, במידה והיא כן כתבה ללוקח שטר מחר, היא לא תוכל מחר לטעון, עשיתי נחת רוח לבעלי. מפני שאז, גם אם לא היית חותמת, היית יושבת בשלום ושלווה עם בעלך. עד כאן ההסבר של התירוץ. ואם כן, בסיכום, המשנה שאמרה לקח מן האיש וחזר לקח מן האישה מכחו בטל, זה מדובר על כל הנכסים חוץ מנכסי מלוג. ואם כן, אומרת הגמרא, על זה דיברנו במשנה. אם בעל שהיה לאשתו קרקע שנכסי מלוג, דהיינו, הקרקע שייכת לה, אין זכות לבעל למכור את השדה הזו, אבל יש לו זכות לאכול את הפירות האלו. אז זה אמרה המשנה. אם הבעל אכל את הפירות, הוא אומר, אני כבר 3 שנים אוכל פה פירות, זה ראיה שאכן אני קניתי ממך את השדה. זה לא ראיה. למה אכלת פירות? גם לא היה מגיע לך, אבל האישה לא מקפידה על בעלה באכילת הפירות. אבל במידה ואותו האיש מביא שטר שהיא מכרה לו, היא לא יכולה לומר, נחת רוח הסיבר לי, מה הקשר? גם היית עומדת על זכויותייך והיית אומרת, השדה הזו אבא שלי הביא לי, והיא נשארת שלי, אף אחד לא היה מסתכל על זה כפגיעה בכבוד הבעל. ולכן, אם היא באמת כתבה שטר מחירה, הרי שהמחירה הזו מועילה, ואכן הקרקע הזו שייכת לבעל. מה עכשיו רוצה לקשות קשייה חדשה? האמר הממור, איש ואישה שמחרו בנכסי מלוג לא עשו ולא כלום. כשהגמרא, הרי הממור אמר, נכסי מלוג, דהיינו הקרקעות האלו שהקרקע שייכת לאישה, אבל הפירות זכאי לכל אותם הבעל. אז אף אחד מהם לא יכול למכור את השדה הזו. ואם כן, איך ייתכן שאותה אישה יכולה למכור את הקרקע הזו לבעלה? עונה הגמרא, כי יתמר דה ממור אחד איזה בן איהו ומית. את יאיהו ומפכה. אינמי, זה בנה איהי ומתה. אתה איהו ומפיר, תחנתה דרבן אחת רבי יוסי בחיינה דמר, ויוסי בחיינה, והוא שהתקינו האישה שמחה בנכסי מלוג ומתה, הבעל מוצאים ידי לקוחות. אבל אחד זה בינו תרוויהו לעלמה, אינמי, זה בנה איהי לדידה, זבינה, זבינה. אומרת הגמרא, מה שהאמור אמר, שהאיש והאישה שמחו, כוונתו בשני מקרים. מקרה ראשון, אם האיש מחר, דהיינו, הבעל הרי אוכל את הפירות, כל זמן שהם נשואים. הבעל הזה שאוכל את הפירות, מחר למישהו את השדה. הלוקח, משך כל הזמן נשואים, יכול לאכול את הפירות במקום הבעל. אבל ברגע שהבעל מת, על זה הדין הוא שאותה אישה הולכת ומוציאה את זה מיד הלוקח. כי אומרת לו, מה הבעל מחר לך? את הזכויות שלו. מה הזכויות שלו? זה לאכול פירות כל זמן שאנחנו נשואים. ברגע שהוא מת, אז גמרנו. הזכות ממנו פקעה וחוזרת חזרה אליי. על זה אמר הממור, איש ואישה שמחרו, איש שמחר נכסי מלוג, כמובן על המקרה הזה. ומה זה אישה שמחרה בנכסי מלוג? מדובר על מקרה אחר, מהו? אם האישה בחיי בעלה, הלכה ואמרה לו, אוקיי, תשלם לי כסף, אומנם עכשיו אתה לא יכול לאכול את הפירות, כי בעלי אוכל פירות שנכסי מלוג, אבל לאחר שהבעל ימות, השדה הזו תהיה שתחזור כולה אליי, ואתה תיקח אותה בשבילך. והלוקח הזה קנה. אם בפועל האישה מתה עוד בחיי בעלה, הדין הוא שהבעל יורש אותה ככה חכמים תקנו. ואותו לוקח לא יכול להשתמש בשדה הזו. בא הבעל ומוציא את הלוקח מהשדה הזו. למרות שאותו לוקח אומר, תראה, הרי כל מה שהיה לך זכות אתה הבעל לאכול פירות זה רק כל זמן שהייתם נשואים. אז הקרקע שייכת לאישה, אתה לא יכול למכור את זה שלה, רק את הפירות שלך זכות לאכול. ברגע שהיא מתה, אתם כבר לא נשואים, אז אין לך זכות לאכול פירות. ממילא מה אתה אומר, אני יורש אותה? מה זה יורש אותה? אתה יורש רק מה שהשאיר הנכסים שלה, אבל הקרקע הזו הרי מכרה לי אותה עוד בחיה, ונמצא לך הורה שהיא לא הורישה לך אותה. התשובה היא מן הדין באמת זה נכון, ככה היה צריך להיות. שזה היה של הלוקח ולא של הבעל. אבל אמר רבי יוסי בר חיינה, כאשר הסנהדרין היו בגלותם בעיר אושה, הם תקנו שאישה לא תוכל לעשות זאת, אלא אם האישה מכרה את הנכסי מלוג בחיי בעלה והיא מתה, הרי שהבעל יורשתה ומוציא את זה מיד הלקוחות. נחשבים כאילו הבעל הוא קנה את זה ממנה עוד לפני שכל הכוחר קנה. ועל זה אמר הממור, אישה שמכרה בנכסי מלוג לא עשתה ולא כלום. למה? כי הבעל יורש ומוציא את זה מיד הלקוחות. ואת הגמרא, רק השני המקרים האלו דיבר, או שהאיש מכר או שהאישה מכרה. אבל אם שניהם ביחד מכרו את השדה הזו לאדם אחד, הדין הוא שהמכירה תופסת. למה? לאיש יש את הזכויות של הפירות משך כל התקופה הזאת, ולאישה יש את הזכות של גוף הקרקע. אם שניהם מכרו את זה לאדם אחד, אז אותו הקונה יש לו את כל הזכויות, גם של הגוף וגם של הפירות, ולכן הוא זכה בזה לחלוטין. אינמי, זבנה איהי לדידה, זבינה זבינה. או מקרה נוסף, הרי הבעל יש לו את הזכות של הפירות. במידה והוא הלך וקנה מאשתו גם את זכויות הקרקע, אז המחירה בוודאי שהיא חלה, ועכשיו יהיה לבעל גם זכויות של הקרקע וגם זכות של הפירות. זכות של הפירות זה מדרבנן, שאמרו שכל נכסי מלוג הבעל אוכל את הפירות, והזכות של הקרקע, כי אם אחרה לאופן כזה, זה ודאי מועיל. זה המקרה של המשנה. איבא איתמה, האמור דאמר כי רבי אלעזר. תשובה נוספת אומרת הגמרא, אכן הבנת נכון בתחילה את דברי הממור. האמור כוונתו לומר שאפילו איש ואישה שמכרו יחד את הנכסי מלוג לאדם אחד, אז המחר לא חל. מה שכמו שהמקשן רצה להביא מסילוק הדעת. אבל אומרת הגמרא, כל זה מפני שהוא סובר כדעת רבי אלעזר, אבל המשנה שלנו סוברת כיתר התנאים. מה הנושא? הסברנו שלבעל מותר לאכול פירות, והאישה, גוף הקרקע שייך לה. הבעל לא יכול למכור את השדה הזו. ניתן דוגמה להבין את הדברים. אדם שהוא מזכיר בית, גוף הקרקע שייך לבעלי הקרקע, לבעלי הדירה. אבל זכות השימוש בתקופה הזו היא שייכת לסוחר. זה נקרא אכילת הפירות. מי שנהנה כרגע זה אכילת פירות. אז מעט הגמרא, האמור סובר כדעת רבי אלעזר, שכאשר יש אחד שגוף הקרקע שייך לו, ומצד שני זכות הפירות שייך למישהו אחר, שניהם לא נחשבים ברגע זה לבעלים גמורים, ואף אחד מהם לא יכול למכור. אבל חכמים של המשנה שלנו שסוברים שהבעל כן יכול לקנות משתו את זכויות של גוף הקרקע, של נכסי מלוג, כי הם סוברים שהאישה יש לה זכות למכור, למרות שכרגע אין לה זכות באכילת הפירות. איכן מצינו את זה? דתניא, המוכרת עבדו ופסק עמו שישמשנו 30 יום. רבי מאיר אומר, הראשון ישנו בדין יום או יומיים, מפני שהוא תחתיו, והשני אינו בדין יום או יומיים, מפני שאינו תחתיו. כסבר חניין פירות כחניין הגוף דמי. יש הלכה, אדם שהרג איזה יהודי, הדין של ההורג הזה, בית הדין הורגים אותו. לא רק זה, אפילו אדם שהרג עבד כנעני, כיוון שהוא חייב במקצת המצוות כאישה, ממילא אותו ההורג חייב מיתה. אפילו אם העבד הכנעני הזה לא מת מיד, אלא רק לאחר עבור כמה ימים מת מפצעיו, גם כן חייב מיתה. עם זאת, התורה אמרה שאם הבעלים, אותו האדון של העבד הכנעני הרג אותו, יש בזה חילוק. אם הוא מת תכף, כלומר האדון הזה יקע אותו מכה אכזרית, אז אם כן מלא, האדון שלו, של העבד, חייב מיתה. אבל אם אותו האדון יקע אותו מכה כזו, שהוא לא מת תכף, אלא רק לאחר עבור יום או יומיים, הדין בזה שהאדון אינו חייב מיתה. מה הדין כאשר יש עבד כזה, שאדם מכר אותו לחברו? אבל סיכם המוכר, למרות שהוא מכור לך, מעכשיו הוא כבר שלך, אני לא יכול למכור את זה למישהו אחר, זה שלך, אבל בחודש הקרוב אני צריך את העבד שעדיין ישרת אותי, ישמש אותי. ואותו האדון הלך ויקה אותו במהלך החודש הזה, הוא מת לא מיד, אלא מת לאחר עבור יום או יומיים. האם נאמר שהוא יהיה דינו כמו כל אדון של עבד, שאם הוא יקה אותו והעבד מת פצעיו לאחר עבור יום או יומיים, הדין בזה שהאדון פטור ממיתה? או נאמר לו, דינו כמו כל אדם זר. ואף על פי שהעבד זה מת מפצעיו רק אחר יום או יומיים, עדיין אותו האדון יהיה חייב מיתה. אז רבי מאיר אומר, הראשון, דהיינו אם אותו הבעלים הראשונים, האדון הראשון שמכר את העבד, הוא יקה את העבד הזה, והעבד הזה מת לאחר יום או יומיים, הדין בזה שהוא פטור ממיתה. זה נשא אומר, הראשון ישנו בדין יום או יומיים, שייך בו הדין של התורה שכתוב אך אם יום או יומיים יעמוד לא יוקם כי כספו הוא. למה? מפני שהוא תחתיו. כתוב הפסוק, כי יקה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו נקום ינחם. אז כתוב כאן תחת ידו, זאת אומרת מדובר פה מישהו כרגע מתחתיו ומשרת אותו, וכיוון שבשלושים יום האלו הוא משרת את האדון הראשון, לכן בזה שייך הדין שהתורה אמרה אך אם יום יעמוד, הדין הוא שלא יוקם, כלומר לא הורגים את האדון. ואיך את הגמרא, מה עומק הסברה של רבי מאיר? הוא סובר קניין פירות קניין הגוף דמי, כיוון שהאדון הזה אומנם מכר אותו, אבל בפועל כעת הוא משרת אותו, אז עכשיו כאילו הוא האדון שלו האמיתי. רבי יהודה אומר, השני ישנו בדין יום היומיים, פני שהוא כספו. הראשון אינו בדין יום היומיים, שאינו כספו כסבר, קניין פירות, לאו כקניין הגוף דמי. רבי יהודה אומר, הדין הוא הפוך. אם האדון השני, למרות שכרגע עדיין עוד לא התחיל לעבוד אותו, אבל אם הוא נתן לו איזה מכה ועבר יום היומיים ורק אז הוא מת מפצעיו, הדין בזה שהאדון השני פטור. מפני שהוא כספו, הוא קניין כספו. הרי כתוב בתורה, אך אם יום היום יעמוד לא יוקם כי כספו הוא, וגם פה זה קניין כספו. אבל אם האדון הראשון במהלך השלושים יום האלו הוא הרג אותו ומת נפצעיו לאחר יום היומיים, אז הוא לא בדין להיפטר. למה? כיוון שהוא לא שייך להגיד בו כספו. רבי יהודה סובר, קניין פירות, מה שיש זכות לבעלים, לאדון הראשון להשתמש בו, זה נקרא קניין פירות, זה לא עכשיו כמו קניין הגוף, זה לא עכשיו כאילו העבד הזה יש שלו, מלא לא נאמן בו הדין של אדון עם עבדו. רבי יוסי אומר, שניהם ישנם בדין יום היומיים, זה מפני שהוא תחתיו וזה מפני שהוא כספו. מספקה לי קניין פירות כקניין הגוף דמי, אילם כקניין הגוף דמי, וסבר נפשות לאכל. רבי יוסי סובר, בין האדון הראשון ובין האדון השני, אם אחד מהם יקע אותו ועומד לפצעיו רק לאחר עבר יום היומיים, הוא פטור. הראשון, כי שייך בו, הוא מת תחת ידו. והשני, בלה שכתוב הפסוק, כי כספו הוא, וזה כספו, הרי הוא קנה אותו. ותגמרה, מה שורש הסברה של רבי יוסי? הוא אומר, יש לי ספק. האם מה שהראשון, הוא בעצם שלו את זכות השימוש, זה נקרא קניין פירות, האם זה נחשב כאילו קניין הגוף, כאילו גוף העבד שייך לו, או לא? וכיוון שרבי יוסי מסופק בדבר, אז אי אפשר להרוג. ספק נפשות, להקל. לכן רבי יוסי פותר בשניהם. רבי אלעזר אומר, שניהם אינם בדין יום או יומיים, זה לפי שאינו תחתיו וזה לפי שאינו כספו. ואמר רבא, מה התעמד רבי אלעזר? המכירה לא יוקם כי כספו הוא, כספו המיוחד לו. אומרת הגמרא, רבי אלעזר סובר שבין אם הראשון ובין השני הרגו אותו והוא מת בצעיו רק עבור יום או יומיים, שניהם חייבים איתה, לא משנה מי הרג אותו, מי יקע אותו. למה? כי הוא סובר, כיוון שכתוב בתורה לא יוקם כי כספו, רק מי שזה כספו מיוחד לו, כלומר כספו שלו בלבד. ואילו כאן, יש כאן שני בעלים לאדון, לאותו העבד. הראשון הוא בעצם זכות השימוש, קניין פירות. לשני, קניין הגוף. לכן שניהם לא נחשבים אדונים שלו, ולכן אף אחד מהם לא, אין לו את הפטור של יום היומיים, ולכן אם הוא הרגו, אם יקעו אותו, אחד מהם, מפצעיו לאחר עבור יומיים או שלוש או יותר, לא משנה, הדין שתמיד הוא חייב מיתה כמו כל אדם זר שהרג מישהו לאחר כמה זמן מת מפצעיו. אם כן, בסיכום אומרת הגמרא, האמור סובר כדעת רבי אלעזר, שכיוון שבקרקע שנכסה מלוג, לבעל זכות פירות ולאישה יש זכות בגוף הקרקע, אף אחד מהם לא נקרא בעלים, ולכן האישה לא יכולה למכור לבעל את נכסה מלוג. אבל המשנה שלנו שאמרה, שאם הבעל מחזיק בנכסי האישה, זה לא ראיה. אבל משמע מזה, אם הוא יביא ראיה, אבי שטר, שהאישה מכרה לו, זה נחשב למחר, מפני שהתנה שלנו סובר כדעת יתר התנאים, החולקים הרבי עזר וסוברים, שגם אדם שיש לו רק עניין הגוף בלבד, זה נחשב הדבר הזה לבעלי. ולכן, בהחלט, האישה יכולה למכור לבעל את גוף הקרקע. כל זה, דרך אגב, דובר רק כאשר זה קניין פירות בלבד, וזה קניין הגוף בלבד. אבל שני שותפים, לכל הדעות, יש להם זכות למכור קרקע וכדומה. למה? מפני שלכל אחד מהם יש חלק בקניין הפירות, וחלק גם בקניין הגוף. וזה לכל הדעות אפשר למכור. ולא לאיש חזקה מנכסי אשתו. והאמריו, אשת איש צריכה למחות במן. אלי מה, באחר, והאמריו אין מחזיקים מנכסי אשת איש, אלא לב בבען. למדנו שאיש שמחזיק מנכסי אשתו, כלומר יושב ואוכל את הפירות, גם אם הוא תחייב מראש, הוא לא יאכל את הפירות שנכסי מלוק, אבל הוא בפועל, הוא אכל, הוא לא יכול לומר, זה הוכחה שקניתי ממך את השדה. למה? מפני שאין דרכה של האישה להקפיד על בעלה שיושב ואכול פירות, גם אם לא מגיע לו מן הדין. מקשה הגמרא, לכאורה סותר דברי רב. רב אמר, אשת איש צריכה למחות. על מי כוונת רב שאם הוא אוכל, האישה צריכה לעשות מחאה? אם מדובר על אדם אחר, אדם זר שאוכל מהשדה שלה, האישה צריכה למחות? לא יכול להיות. הרי רב אמר, אין מחזיקים מיחסי אשת איש. אם אדם אכל בשדה של אשת איש, זה לא מעביר רעי אם הוא אכל 3 שנים, שבאמת היא מכרה לו את זה. למה? כי אישה אומרת, אני שמחתי על בעלי. אם צריך למחות, שהוא ימחה. ולא רק זה, אולי גם מת, הוא מכר לו את כל האכילה של הפירות. אז לא ידעתי, לא התערבתי לו, ולכן לא מחיתי. אז אם כן הכוכח, באיזה מקרה רב אמר אשת צריכה למחות? בבעל. משמע, לפי דעת רב, אם האישה לא מחתה, ממילא הבעל יכול לטעון, ממה שאכלתי 3 שנים, זה הוכחה שהשדה הזו מכרת לי אותה. אם כן, איך המשנה אמרה, לא לאיש חזקה בנכסי אשתו? הגמרא אמר רב, לעולם בבעל, וגון שחפר בבורות, שחין ומערות. אכן, מה שרב אמר אשתי צריכה למחות, כוונה אם הבעל אוכל פירות, צריך למחות. אבל באיזה מקרה זה? לא שסתם אכל פירות, אלא שהוא היה עושה שם נזקים בתוך השדה. חפר בבורות, שחין, מערות, 3 שנים ככה הוא עושה והיא שותקת? לא יכול להיות, למה את שותקת? נכון שאמרנו שאין דרכה של אישה להקפיד על בעלה, זה רק אם הוא אוכל פירות. ואז המשנה אמרה לו, יש חזקה מנכסי אשתו. אבל מה שרב אמר, אישה צריכה למחות, הכוונה היא מידה והבעל עושה נזקים שמה, בזה יש לך צריכה למחות, כי יגיד לה, אם באמת לא קניתי ממך, למה לא מחית? מקשה הגמרא. והאמר נחמן אמר, הבא ברבו, אין חזקה לנזקין. איך ייתכן לומר שכאן הבעל חווה בעוד שחין מערות, ועל זה רב אומר, שצריך שהיא תמחה, אם היא לא מוחה, מחר הוא יגיד לזה הוכחה, שאכן השדה הזו שלי, הרי עד רבה. אמר נחמן, שאם אדם עשה נזקים בשדה 3 שנים, זה לא נחשב הדבר הזה לחזקה. למה? כי הוא אמר לו, מה זה חזקה? כשאדם נוהג מנהג בעלים, אז אני צריך להודיע, דעו לכם, הוא לא הבעלים, זה שלי. אבל כשאדם עושה נזקים, למה שאני אמחה? ברור שאתה לא הבעלים. אין לי זמן לטפל בך, לתבוע אותך ואת הדין, אבל זה לא קשור. אני לא חששתי שתבוא ותאמר שאני הבעלים, כי מי זה שמזיק שדה שלו? אז אם כן איך יתכן לומר שבעל חווה בעוד שחין מערות, זה נחשב לחזקה, ודאי שלא. אמה, אין דין חזקה לנזקין. תשובה ראשונה אומרת הגמרא, אכן, אם בעל חווה בעוד שחין ומערות בפני האישה והאישה לא מחתה, ממילא זה נחשב לחזקה. אז מה זה שרב נחמן אמר אין חזקה לנזקין? הכוונה היא, כוונה הפוכה ממש. בדרך כלל כל חזקה שבעל אוכל, או כל אדם שאוכל פירות צריך שיחזיק 3 שנים. וכאן, אם הוא חפר בורות שחין ומערות, זה לא צריך שעברו 3 שנים, אלא תכף ומיד שהבעלים רואים אדם שהוא מזיק צריך שלהם ושותקים ולא אומרים לו כלום, זה כבר נחשב חזקה לאלתר. למה? כי לא יכול שאדם יראה דברים כאלו וישתוק. איבעיתם, אה? למתמר עלה רב מריה אמר בקוטרה, זוויד אמר בית הכיסא. עונה גמרא תשובה נוספת. מה כוונת רב נחמן שאמר אין חזקה לנזקין? הכוונה היא נושא אחר לגמרי. מדובר, אם האדם היה עושה איזה דבר בתוך החצר שלו, וזה מזיק לשכנים, למשל, הוא מביא שמה והוא טוחן בריחיים, מוכר לכולם, עכשיו זה עושה נזק לשכנים. אז יכול האדם להגיד, תפסיק, למה אתה? הוא אומר, תראה, אני כבר כמה שנים טוחן פה, ואתה כל הזמן שותק. אז כנראה שוויתרת, מחלת על כך. אז עכשיו אתה לא יכול פתאום לבוא יתעון לומר, אדוני, תפסיק. כי ויתרת. זה נכון. אבל, אומרת הגמרא, אם האדם הזה עושה נזקים אז הוא יכול להגיד, אדוני, חשבתי שאני יכול לוותר, עכשיו אני לא יכול לוותר. מה הכוונה? איזה נזקים? רב מריה אמר בכותרה, דהיינו, אם האדם עושה בית שלו דברים שעונים כל הזמן עשן, בא שכן טוען מפריע לי, אומר לו זה שעושה את העשן, אבל שלוש שנים הוא עושה את זה, ואתה שותק, מה פתאום עכשיו אתה מתלונן? מחלת ויתרת? יכול לומר לו, שלוש שנים ניסיתי לסבול, עכשיו אני רואה שאני יותר לא יכול לסבול. אור הזעיד אמר, אדם שעשה שם בית הכיסא, סמוך לחצר חברו, שריח נורא. ועל זה יכול לומר לו, לך הוא ראה, טוב, אתה מחלת, ראית שיש פה בית הכיסא ושתקת, מה אתה עכשיו אתה מתלונן? יכול לומר לו, אני חשבת שאני מסוגל לסבול, עכשיו אני לא מסוגל לסבול. זה הנושא של רב נחמן שאמר, אין חזקה לנזקין. אבל זה בכלל לא מדבר לגבי אדם שחפר בורות שחיל מערות בתוך שדה של חברו, שוודא שאם דבר כזה קורה שמה, ברור שאם זה קורה שלוש שנים והאדם שותק, הדבר הזה נחשב לחזקה. וזה המקרה שלנו כאן. תשובה נוספת, רב יוסף אמר לעולם באחר, וגון שהאכלה מקצת חזקה בחיה, בעל שלוש לחמיתת הבעל. מגודי בעי אמר לה אנז בנתה מנח, כי אמר לה נמי עד זה בנתה לה, וזה בנה נהלי מהמן. תשובה נוספת, אומר רב יוסף, אכן, מה שאמרנו, שרב אמר אשת איש צריכה למחות, לא מדובר כאשר הבעל אוכל פירות, כי זה היא לא צריכה למחות. כמו שאמרנו משנה, אלה יש חזקה מנכסי אשתו, אומרת מה שאכלת ולא מחיתי בך, כי אתה בעלי, לא אכפת לי שתוכל. אז על מה רב אמר אשת איש צריכה למחות? מדובר שמישהו אחר אוכל את השדה. לכאורה איך יכול להיות? הרי אמרנו שאין מחזיקים מכסי אשת איש. הכוונה היא כך, אישה שרואה אדם שבחיי בעלה הוא אכל תקופה מסוימת, ואז היא לא צריכה למחות, כי אומרת חשבתי אולי הבעל המחך את הפירות שנכסי מלוג. אבל לאחר מות בעלה הוא ממשיך לאכול את השדה הזו, שלוש שנים הוא אכל את הפירות, עליה למחות בתוך הזמן. ונשאם היא לא תמחה, אז הוא יכול לבוא אחר כך ולומר, אני יכולתי לומר שקניתי את זה ממך, ומה ששלוש שנים שתק לי אחרי מות בעלך, זה מהווה הוכחה שהיו דבריי נכונים, ואיבדתי את השטר. ממילא, מתוך שיכולתי לומר כך, גם כשאני טוען עכשיו שלא כך היה באמת, אלא אני טוען שקנית זה מבעלך, שהוא הראה לי שהוא קנה את זה ממך. אין לי את השטר שהוא קנה את זה ממך, אבל ככה הוא אמר לי והראה לי את השטר. ועכשיו אני, המשכתי להחזיק פה שלוש שנים, אני אהיה נאמן בדבר הזה. למה? יש לי פה טענת מגורק על המקרה הזה, שהוא אכל שלוש שנים אחר מות בעלה, על זה אמרה ואישה צריכה למחות, כי אם לא תמחה ולהגיד אני לא מחרתי לך, אז אם כן מלא יכול אותו אדם לבוא ויתרון, אני קנית זה עם בעלך ויהיה נאמן במיגו. אבל סתם איש שהוא בעצמו אוכל בנכסי אשתו, אין לזה חזקה כלל. למה? כי אין האישה מקפדת שבעלה אוכל בשדות שלה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.